שלום וברכה. יש חקירה באחרונים בעניין תשעה באב נדחה, האם העתיקו את כל עניינו של הצום ליוד באב, בפרט שאנחנו יודעים מדברי רבי יוחנן בגמרא בתענית שאם הוא היה שם אז הוא היה מתקן את זה ביוד, כי עיקר השריפה הייתה ביוד, או שזה תשלומים של תשעה באב שנופל בשבת. לא העתיקו ואמרו עכשיו עניינו של הצום ביוד באב, נשאר בעצם תשעה באב, תשעה באב, יש לדין תשלומים. נסבר את אוזנינו בכמה נפקמינות בחקירה הזאת שמובאת באחרונית. קטן שהגדיל ביוד באב, 13 שנים ויום אחד, יום הלידה שלו יוד באב. אם עיקר הצום מעותק ליוד באב, הוא חייב כבר כבן מצוות. אם זה דין תשלומים, הוא היה פטור בתשעה באב, הוא לא היה בר מצווה. יולדת לאחר 30 יום, יולדת לאחר 30 יום. אם יום ה-30 שלה הוא בשבת, אותה שאלה, אותה סוגיה. נראה אחר כך את הנפקמינות לכאורה שכתובות יותר מפורש בדברי הפוסקים. אבל אני מוכרח לומר, המנחת חינוך חוקר בזה, הגריז על הרמב״ם בהלכות תענית חוקר בזה, אבל אנחנו פה עוסקים בלימוד ובשיעור לרפואת מורנו ורבינו, ודרכו תמיד בקודש, שאחרי כל החקירות צריך להבין שאולי הכל מתחיל מנקודה אחת ולא מחקירות שהן מגדירות תמיד שני דברים. רק צריך להבין את הנקודה השורשית בסוגיה. אז על פי זה אני רוצה לעיין דרך הפוסקים, דרך הפוסקים כרגע להביא את זה מגמרות בכמה נקודות ולבאר אותן. גמרא בראש שנה בדף י"ח מביא אותה כאן הטור בסימן תף קוף נון במקום מספר 1. פריך בגמרא. אין את זה? איך לאוטו, מעטפה אחרת תביא. תחילה. זה שיעור שעכשיו גמרתי. תרבבו מעטפה במעטפה. סליחה. גמרא מפורסמת בראש שנה בדף י"ח עמוד ב', שם על הפסוק בזכריה, צום הרביעי וצום החמישי וכולי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. הגמרא שואלת, קרא לצום וקרא לששון, כך הגמרא שואלת. אומרת הגמרא, יש שלוש תקופות. כן? בתקופה של שמד, גזרות שמד על ישראל חלילה, אז זה צום. בתקופה שיש בית מקדש, שלום, ששון, סליחה. בתקופת הביניים, אין שמד ואין בית מקדש, לשונה של הגמרא, רצו מתענים, רצו לא מתענים. המורכבות כאן, שזה פסוק בדברי קבלה. ומה פירוש פסוק בדברי קבלה שמשאיר את זה לרצונם של האנשים? האם החיוב בסופו של דבר הוא מדברי קבלה? או שהחיוב הוא וקבלת ישראל כמנהג. נקרא לחיוב של קבלת ישראל במנהג סוג של נדר. מה מחייב אותנו ברצו ולא רצו בתקופת הביניים? מה שמחייב אותנו זה לא דברי קבלה. הדברי קבלה אמרו צום ואמרו ססון, אמרו אולי שתי תקופות. האם תקופת הביניים היא מדברי קבלה, החיוב לצום הוא מדברי קבלה, או החיוב הוא בכלל לא קשור לדברי קבלה? רצו ולא רצו, קיבלו ישראל על עצמם. אומר הטור, הטור יש לו את כל הגמרא הוא מביא. אני מוכרח לומר רק דבר אחד שמגיע תמיד לגמרא הזו, אני לא יכול לדלג על זה. המשנה בדף י"ח עמוד א' אומרת לנו על שישה חודשים השלוחים יוצאים להעיד בגולה שהיה ראש חודש. בין החודשים המוזכרים שם זה אב מפני התענית. והמשנה מסיימת, משניות כתובות לתקופה של אחרי חורבן הבית, שהמשנה מדברת על בניין הבית, היא אומרת את זה, ושם כתוב בספר של המשנה, וכשהיה בית המקדש קיים היו יוצאים אף על אייר מפני פסח שני. מדייק הריטב"א במקום, מדייק השפת אמת במקום, ואומר פלא פלאות, היו יוצאים בנוסף לכל השישה אף על אייר. זאת אומרת שבזמן שבית המקדש קיים היו יוצאים גם על אב, סימן שבבית שני היו צמים מצום תשעה באב. למה? מן הסתם, אם אנחנו היינו שואלים את השאלה הזו, היינו כולנו מתרצים על פער השראת השכינה בין בית ראשון לבין בית שני. חלק מנבואה היה חסר, אורים ותומים היה חסר, כן? ארון הברית היה חסר, הרבה דברים שמבטאים את השראת השכינה. בית שני זה איזה מין מעבר מבית ראשון לבית שלישי כל כולו. אבל גם השפת אמת וגם הריטב"א במילים אחרות אומרים, כי רוב ימי בית שני היו תחת שלטון זר. זה הנימוק למה שמו את צום תשעה באב בבית שני. מה היה חסר לעומת בית ראשון? מלכות ישראל. זה עוד מקור, גם בראשון וגם באחרון, גם בריטב"א וגם בשפת אמת, על הגדרה של מה זה מלכות ישראל. אבל אני חוזר לענייננו. אומר לנו הטור, פריך בגמרא, קרי לצום וקרי לססון, ומשני רב פאפה, בזמן דייקה שלום וליקה שמת כגון שבית המקדש קיים ססון, בזמן דייקה שמת וליקה שלום צום, והעידנה דליקה שלום וליקה שמת רצו מתני רצו אין מתני, פירוש דליקה שלום שהבית חרב, וליקה שמת במקום ידוע בישראל, רצו רוב ישראל והסכימו עליהם שלא להתענות, אין מתענים. רצו רוב ציבור מתענים. והעידנה, רצו ונהגו להתענות. לפיכך אסור לפרוץ גדר. וכל שכן בדורות הללו, שבעוונותינו יש מד ואין שלום, אי לכך הכל חייבים להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים. יש פה סיכום. למרות שהשאלה אם דברי הסיכום הללו נאמרו רק על החלק האחרון מאוד, שמה? שגם יש מד. אתם איתי בחשבון? הסיכום של הטור, מעיד הרגיסה אומר דברי קבלה ומתקנת נביאים, יכול להיות שזה גם על רצו ולא רצו. חלק מהאחרונים נוקטים בדברי הטור שהכל זה מדברי קבלה ומתקנת נביאים, כל התוקף. ובמין יש פה שאלות קשות בכמה דברים. ומי הוא? כולם מותרים בחיצה ושיחה ונעילת הסנדלים ותשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום חוץ מתשעה באב בלבד. ומי הוא הזה? זה הולך גם על תקופת שמת? אחרת יש לנו זיגזג בטור. המשפט הקודם, קבלה ונביאים, הולך רק אולי על זמן השמד. לא יכול להיות שעמי הוא לא הולך גם על הזמן הזה. פה צריך להבין את זה. ומי הוא? כולם מותרים בחיצה ושיחה מלאד הזמן שמתה, ואין צריך להפסיק מהם מבעוד יום. אולי זה אומר משהו. זה לא דין ביום? לכאורה אם זה דין ביום, זה מתחיל מבעוד יום. למה זה לא מתחיל מבעוד יום? אם זה דין שצריך לצום, י"ז בתמוז, תשעה באב וכן הלאה, זה דין ביום, יום מתחיל מהלילה. מה הפשט בזה? עוד דבר, ואם חלו בשבת, נתחיל עד אחר השבת. כבר מביא לנו את הדין הזה. אומר רבית יוסף, במקום מספר 2, ומי הוא כולן מותרים בחיצה וצריכה? כתב הרן בפרק כמה דראש השנה, בשם הרמב"ן, מסתברא דכולו ארבע צומות תענית ציבורם, ונביאים גזרו אותם וכל חומרי תענית עליהם, מפסיקים עם עוד יום, ואסורים בחיצה וצריכה בנת הסנדל ודרישת המיטה כתשעה באב. זאת אומרת, אם זה מהתקנת נביאים, זה יום תענית. במבעוד יום, וכל דיני תעניות הללו, כמו יום כיפור, זה דין צום. דין צום שכתוב בנביא, זה על כל דיני הצום. אלא, ממשיך הרן בשם הרמב"ן, אלא העידנה, כיוון דנהגו להתענות בהן, ולא נהגו בחומרות הללו, משמע דמעיקר, כך רצו להתענות בלבד, אבל לא רצו לנהוג באותן חומרות. וכיוון דהני ורצו תליה, הרשות בידה. אבל מעיקר התקנה, תקנת הנביאים, מעיקר התקנה, ודל אסורים בכולן עד כאן. קשה לבוא ולומר שברור שהרצו זה לא חלק מתקנת הנביאים. כי אם אני מדייק בלשון הרן בשם הרמב"ן, יש עיקר התקנה ויש התקנה בפועל היום. כך אפשר לדייק. עיקר התקנה. מעיקר התקנה, להזכיר לכם, מעיקר התקנה זה בזמן שמד. מעיקר התקנה בזמן שמד, ברור שמה? כל דיני תעניות מבעוד יום, רחיצה ושיחה בנת הסנדל. הכל. אלא כיוון שהעידנה, אנחנו לא נמצאים בעיקר התקנה, אלא רשות. לא עיקר התקנה המחייבת, אלא אני אוסיף במילים שלי, עיקר התקנה שמאפשרת רשות להחליט, רצו או לא רצו. כל זה כתוב בנביא. הרי זה היה תירוץ לסתירה בדברי הנביא. אז הנביא דיבר גם על תקופת הביניים שרצו או לא רצו. רצו, מה קיבלנו על עצמנו לרצות? מה קיבלנו על עצמנו בדבר הזה? הנקודה היא רק אכילה ושתייה ולא רכיסה ושיחה נהג, ולא מבעוד יום, חוץ מתשעה באב שקיבלנו את זה. חוץ מתשעה באב. כן. ולכן הוא אומר, וכתבו התוספות בסוף פרק כמה דתניות, לשאר תניות בר מתשעה באב מותרים בחיצה אפילו בחמין. כך פסק רביה. ורבינו יואל אביו אסר לחוץ בחמין עד כאן. שלא, מה קיבלו? וכן כתב המודחם וכתב בשם רביה שנהגו העולם היתר בדבר עד כאן וכן מנעד פשוט. אומר השולחן ערוך, כן? אני עכשיו הולך באיזה סדר מסוים, וכתב הרמב"ן, ומי הוא חיה יולדת כל 30 יום וכל חולה שהוא צריך לאכול, שביום הכיפורים צריך אומדן, אם הוא יכול להסתדר, לא יכול להסתדר, צריך לאמוד אם הוא יכול איתנו, זה לא יכול להיות. ויולדת לאחר 30 יום, ודאי צריך, ואולי אפילו אחרי, לפני 30 יום. פה הוא אומר, וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך עומד, אלא מאכלים אותם מיד. ואיך הוא כותב את זה פה? די במקום חולה לא גזרו רבנה. עוד פעם, אפשר להבין עכשיו הרבן הזה, לא כמו שהבנו, זה הכל גזרה מדי רבנה. כל תוקף עצומות זה גזרה מדרבנן, ובשאר עצומות ודאי במקום חולי לא גזרו רבנן, וכן רחיצה וצריכה אסורים בו לגמרי כמו ביום הכיפורים תשעה באב. אבל כאן הוא מדבר דרך אגב על תשעה באב, תף קוף נון דלת זה לחוץ תשעה באב. וכן רחיצה וצריכה אסורים בו לגמרי כמו ביום הכיפורים בין מחמים מצונן. אמר רבי אלעזר, אסור לאדם שישית את בו במים בתשעה באב כדרך שאסור ביום הכיפורים. זה הטור בשם הרמב"ן. אומר רבי יוסף על זה, וכתב הרמב"ן, ומי אוהב כושר שימה וכן חולה שהוא צריך לאכול אין צריך עומד, כך כתב בתורת אדם. וכן כתב הרמב"ן בסוף תעניות, וכתבו הגות מימוניות שרבנו תם התיר לאישה יולדת לאכול בצום גדליה אפילו אחר שבעה, ואף על גב דאמרינא מפרק מפני דלאחר שבעה, אם אמרה אין לי צריכה אין מחלים עליה את השבת. וצום גדליה דברי קבלה בהגדרה של צום, ודברי קבלה כדברי תורה, אפילו אחי מותר, כיוון דרצו מתנה, רצו הם מתנה. אם כן, רשות, הוא מותר לאכול עד כאן. רשות. לא חייבים להגיד שזה כבר לא דברי קבלה. זה דברי קבלה על הרשות. יש חובה מדברי קבלה, ויש רשות מדברי קבלה. וכן כתב בהגות מרדכי למועד קטן, ומסיים בה, ואתה אין שמד ואין שלום, ולפי מה שכתב דסמוך שמרש באברהם מגיד, בלא הייתמה, שערי מיטה מנקת, ונעזוב את זה כרגע, מניקה. אני ממשיך הלאה, ברשותכם. מקום מספר 5. כן, 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 אני מסכים. אני עובר ממש לסוגיה שלנו, תשעה באב נדחה. אם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, עצם זה שהשולחן הארוך מביא את זה בחד המחתה, אולי זה כבר אומר קריאת כיוון לכאורה בחקירה שהזכרתי בהתחלה. מה כתוב במחבר? מותר בשתי השבתות, בין שקודם התענית בין שאחריו. אין שבוע שחל בו לפי שיטת המחבר בשבוע הבא עלינו לטובה. זה פסק המחבר. למה? כי הוא אומר תשעה באב נדחה, זה כמו תשעה באב שנופל ביום ראשון. אין שבוע שחל בו. ודאי שהשיטה הזו לכאורה סוברת, אני מדגיש את המילה לכאורה, בחקירה שהזכרתי, העתיקו את כל החוב, ועכשיו אני רוצה להסביר את זה לאור מה שהסברתי. הרשות בידם הייתה גם לקבוע שזה מעותק לגמרי ליום ראשון. כל זה במסגרת רשות. הרי כמו שהסבירו לנו הראשונים, למה רצו מתענים, למה, לא, בגלל שרצו, בגלל שזה רשות, אז לא רחיצה ולא שיחה ולא מבעוד יום. אז הרשות קבעה שבעצם המנהג מקבע את הרשות של הקבלה, והמנהג יתיק את זה לגמרי ליום ראשון. אבל הוא מביא, המחבר מביא, אמנם סתם ויש שומרים, אבל המחבר בעצמו מביא דעה שנייה, ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום חמישי ויום שישי, שזה לכבוד שבת, זה כבר דברים אחרים, אני כרגע לא רוצה לדון בזה. מחבר לא מביא סתם ויש מי שאומר. גם אם יש לנו כלל על פי אביר כיוסף, מרן החידה, שם מחבר אומר סתם ויש שאומרים הלכה כסתם, צריך להבין מחבר לא מביא סתם יש אומרים. איך להבין את זה? כן? בדרך כלל שהוא מביא בעצמו ויש אומרים, אם זה ויש אומרים לכולה, אז בדיעבד אם עשית זה בסדר. אבל כאן זה ויש אומרים לחומרה. לא מובן באמת למה המחבר כותב את הויש אומרים הזה. לכאורה, ויש אומרים הזה סובר שמה, אני מדריש את המילה לכאורה, שתשע באב זה תשע באב בשבת. ולכן יש שבוע שחל בו תשע באב. על פניו זו מחלוקת הדעה הראשונה ויש אומרים. האם אני בכוונה אומר צום תשעה באב הוא ביוד באב השנה, או צום תשעה באב הוא בתשעה באב? אם שרצו בשבת, טוב, דוחים את זה. אבל לא יצאנו מקדים תשעה באב. הרשות שאנחנו נוהגים ולא נוהגים, זה חלק מהדינים וחלק מהדינים. זה הרשות. האם אפשר להגדיר את זה ככה? שתי שיטות בשולחן ערוך, נכון, הלכה למעשה כסתם. מרן המחבר אמרו לי שהראשון לציון אמר שטוב שהספרדים יחמירו כאשכנזים בשבוע הבא. כן, בדרך כלל מי שקצת מכיר את הראשון לציון, אצלו לזוז מפסקי מרן, זה, אז אמרתי למישהו היום אחרי שאמר את זה, נו, זה בגלל שגם במרן כתוב יש מי שאומר. אם לא היה כתוב במרן מי שיש שאומר, אז לא היה בכלל מן דחר שמי לעשות דבר כזה. אומר הרמ"א, פה המקור שלנו לרמ"א, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין כיבוס, אין אצלנו באשכנזים ברמ"א מושג של שבוע שחלנו. הוא אומר, אצלנו יש מראש חודש כיבוס, אבל תספורת נוהגים להחמיר מ-17 בתמוז. אז יוצא כך, אשכנזים בכלל אין מושג של שבוע שחלנו. ולכן, שהבאתי מקודם את הראשון לציון, הוא לא יעז לומר שמראש חודש כמו אשכנזים. את הכיבוס. כי כתוב מפורש שאפשר לחבס ביום חמישי ושישי. בשולחן ערוך. גם ויש מי שאומר. אלא לנהוג שבוע שחל בו, שזה בכלל לא מושג אצל הרמ"א. בכלל לא מושג. לכן נראה לי שזה רק בגלל שמי שאומר כזה דבר. רק בגלל שיש מי שאומר, גם במרן. אז מדברי הרמ"א אנחנו לא יכולים ללמוד כלום כרגע. כי מדברי הרמ"א, לעניין השאלה שלנו, מה זה צום תשעה באב שנדחה, מדברי הרמ"א אי אפשר ללמוד שום דבר. כי המנהגים הללו לא מושרים לשבוע שחל בו תשעה באב. אז בכלל אנחנו לא יכולים ללמוד שום דבר. אבל יש רמ"א על תשעה באב בשבת, או ערב תשעה באב בשבת. זה שולחן ערוך מקום מספר 6. הוא מותר ברחיצה ושיחה בדד הסדל בערב תשעה באב עד בין השמשות. מי הוא? בכל נוהגים לחלוץ מנהלים קודם שיאמר ברכו, ואם הוא שבת חולצים לאחר ברכו. גם החליצת מנהלים שמוצרת בבין השמשות נעלה, גם זה חלוקה פתאום. אם נכנס לך ספק יום, ואת החליצת נעליים קיבלנו, כן? טוב, הלאה. ואם הוא שבת, חולצים לאחר ברכו. מלבד השליח ציבור, זה ממש שנדחה, שחולץ, קודם ברכו. רק אומר תחילה, המבדיל. ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך, כי אם בדברים המותרים בתשעה באב. ולכן אם חל בשבת, מי חל בשבת? לא ערב תשעה באב, תשעה באב חל בשבת. אומר הרמ"א, אין אומרים פה פרקי אבות וכן לא יטייל ערב תשעה באב. וכן הזה מלמד אותי הרבה ברמ"א. מאיזה דין אסור ללמוד ברמ"א בתשעה באב שחל בשבת? פרקי אבות. מאיזה דין? מדין תשעה באב שחל בשבת, ומדין ערב תשעה באב? השאלה מובנת או לא? מאיזה דין? והבכן לא יטייל ערב תשעה באב, זה הולך עכשיו חזר לכל דיני ערב תשעה באב. זה לא קשור לתשעה באב בדווקא שנפל בשבת. וכן הזה משמע שהפרקי אבות זה מערב תשעה באב. יש חתם סופר נפלא, הגרא פה על דברי הרמ"א הללו, יש דברי הגרא מאוד מפורסמים. הגרא פה אומר על זה שלא נהגו ללמוד בערב תשעה באב, אומר הגרא, וחומרה יתראי. ערב תשעה באב שחל בשבת. תשעה באב שחל בשבת. למה? אומר הגרא, זה חומרה יתרה. דהיינו נוהג שום דבר מדברים הנוהגים בתשעה באב. רחיצה, כאן נזכר לב, גם על ערב תשעה באב הוא שואל את זה. עוד פעם. אותו דבר. ערב תשעה באב, התחלנו את הרמ"א, מותר לרחוץ. עד בין השמשות, ערב תשעה באב, מותר לרחוץ עד ערב, רחיצה מותרת, כן? לאכול מותר, ורק ללמוד אסור. למה אסור ללמוד תורה בגלל שהיא משמחת בערב תשעה באב? אומר הגר"א, זה חומרה יתרה. זה באמת לא מובן. הרי בערב תשעה באב אתה לא צריך לקבל עליך שום דבר מדיני הצום, אז למה את לימוד התורה אתה צריך לקבל? ככה הגר"א שואל. חומרה יתרה. חומרה יתרה. אני עוד לא מדבר על שבת. נדבר על ערב תשעה באב בחול. מדין ערב תשעה באב בחול. יש חתם סופר נפלא. נפלא שצריך לזכור אותו. צריך לממש אותו, לחיות אותו. חתם סופר אומר, לא אסרו ללמוד בערב תשעה באב כי אסור לשמוח בערב תשעה באב. ההבדל הוא כך שדברי התורה יישארו בך לליל תשעה באב משמחים. כשאתה תלמד תורה בערב תשעה באב בין השמשות, תישאר שמח מדברי התורה בליל תשעה באב. ולכן זה, הוא עונה על שאלת הגר"א, זה לא דומה לא לרחיצה ולא לשאר הדברים. אין דין להיות, לא להיות שבע בתשעה באב. אין דין כזה. מותר לך לאכול סעודה ולהישאר שבע בתשעה באב. אין דין. יש דין לא לאכול, יש דין להתענות. אין דין לא להיות שבע, אבל יש דין לא לשמוח. נו, מי שלמד תורה לפני שעתיים הוא לא נשאר שמח אחרי שעתיים. לכן אומר החתם סופר אור החיים קוף חבב או קוף נון בר, אני לא זוכר, שאכן באמת זה הסיבה, וכך עונה על הגר"א. כך עונה על הגר"א. אני מפנה בכל העניין הזה של לימוד תורה לערוך השולחן, כדאי ללמוד אותו, כי יש כאלה, אני אף פעם לא מצליח להבין אותם, יש כאלה שאומרים, נו, אנחנו היום לא בדרגה שהתורה משמחת אותנו, ולכן אין בעיה ללמוד תורה בתשעה באב. לכיוון כזה של מבט, אני קורא שהתורה נכתבה בגבולות הזמן והמקום. ומה שעם ישראל קיבל מתקנת הנביאים או כרשות של רבנן, זה שייך לאנשים מסוימים ולא שייך למדרגה שלנו. אז זה כדאי ללמוד ערוך השולחן. ערוך השולחן מביא, מבטלים תינוקות של בית רבן. ותינוק זה כמי שרוצה לברוח מבית הספר, זה רש"י על התורה, זה מדרש. התורה משמחת את התינוק? זה שאלות ששואלים הנושא כלים על שולחן ערוך. למה מבטאים תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן? כותב שם ערוך השולחן ואומר, התורה משמחת גם את נפשו הישראלי, זה הלשון של ערוך השולחן, של התינוק. הוא מביא את הרמב״ם הידוע בהלכות גירושין, קופים אותו עד שומע רוצה אני, אז הוא משתמש ככה, הנפש הישראלית שמחה בלימוד תורה, גם אם בפועל במודעות המעשית הוא מצטער, הוא שמח. ככה, פיקודי השם ישרים משם חלב. אז יש לנו חתם ספר, יש לנו ערוך השולחן, צריך ללמוד מה זה תורה משמחת ולמה היא משמחת, אבל זה כרגע לא הנושא שלנו. בכל אופן, מה כתוב פה ברימה? כתוב ברימה שערב תשעה באב, כולל תשעה באב שחל בשבת, לא לומדים תורה בשבת אחרי צהריים, לא קוראים פרקי אבות. אומר המגן אברהם, ולזה רציתי להגיע פה קודם לעניין שלנו, חל בשבת, על ערב תשעה באב שחל על שבת שחל בתשעה באב. אם כן, קל וחומר אם חל תשעה באב בשבת שאסור ללמוד כל היום. מה אומר לך פה המגן אברהם? האם לא כתוב במפורש במגן אברהם? זה תשעה באב. יש פה מנהגי תשעה באב. זה שאוכלים ושותים סעודות שבת. אסור להתענות בשבת. אבל אסור ללמוד כל היום, אומר המגן אברהם. לכאורה. המגן אברהם אומר את זה לכאורה, בואו תראו. דעה אסור מדינה ללמוד בתשעה באב. ושיטת הרמ"א היא, שנגיע אליה עוד מעט, ועוד הדברים שבצינה נוהג, כמו שכתוב סימן תקנ"ד סעיף י"ט, הרמ"א אסר תשמיש המיטה בליל שבת של תשעה באב שנדחה, אלא אם כן זה ליל טבילה. אסר. טוען המגן אברהם בפלא על הרמ"א הזה, למה אתה עושה רק בשבת אחרי צהריים? הרי אתה שיטתך שתשעה באב שחל בשבת נשאר בו ממושג של תשעה באב. לפי זה החקירה לכאורה מהי? אז זה תשעה באב. רק שאי אפשר להתענות, את זה דחינו ליום ראשון, אבל תשעה באב נשאר תשעה באב. ככה משמע פה במגן אברהם בלימוד הרימה של דברים שבצינה. ואז ממילא הוא רוצה לבוא ולומר שלשיטת הרימה הזה יהיה אסור ללמוד תורה כל השבת. לשיטת הרימה. הלאה. ובתשובת מורה מלומדים כתב, אם חד תשעה באב בשבת מותר ללמוד. לתשמיש גוף והחומרה יתרה היא, ואב עוד לא להוסיף עליה עד כאן לשונו. אז מה זה? מה זאת אומרת? איפה החלוקה הזו? אם זו חלוקה הגיונית, אסור להתענות בשבת, זה אסור להתענות בשבת. מאיפה מחליטים להחמיר את החומרה יתרה של התשמיש, ולא מחליטים לא ללמוד תורה? ובואו נגיד רגע את כל האמת, לא נבטל תורה. לא נבטל תורה. נלמד דברים המותרים. יש לנו אפשרות. אין אפשרות לא לאכול לא לשתות בשבת. אין אפשרות. יש אפשרות ללמוד את הדברים הלא מסמך. יש אפשרות. זו שאלה בפני עצמה. אם אנחנו חייבים ללמוד תורה בתשעה באב, או לא חייבים ללמוד תורה בתשעה באב. שאלה? לא עסוק בזה כרגע. אבל ברמה העקרונית, בוא נגיד שבתשעה באב שחל בשבת, הוא כותב את המילה מגן אברהם בהתחלה, אסור ללמוד תורה. ואז הוא מביא, כן, את מורה מלובלין, שבאמת, לא, רק לגבי תשמיש, מאיפה החלוקה? אם הכל תלוי בחקירה, מה זה תשעה באב? האם תשעה באב בעצם זה תשעה באב שחל בשבת? זה יום התאריך? אלא את התענית דחינו בתור תשלומים לעיקר תשעה באב, שזה התאריך. אז למה אני מחליט כך או כך? כל מה שאפשר בשבת לשמור את תשעה באב, לשמור את תשעה באב. וצריך עיון שהמורה מלבלין לא הביא דברי הרמה. מי הוא בתשובת מערין כתוב מפורש? תשעה באב שחג בשבת אסור ללמוד אחר חצות כמו בכל התקן לשונו. מה שמעתי קודם חצות מותר? וצריך לומר הטעם, כיוון שנדחה נדחה, ואין לו דין תשעה באב רק דין אלא תשעה באב. הנה פה הוא כותב את זה מפורש. לתשעה באב שנפל בשבת אין דין תשעה באב. כולו הופך לדין ערב תשעה באב. זה באמת במערין. ומכל מקום אין תשמיש מחמרין. ואני בא ושואל, אני לא מבין, אם אין עוד דין תשעה באב, אז למה לי אין תשמיש? כן. אבל בדרכי משה הגרסה בתשובת מהריל, הדרכי משה שזה כאן כאן ערימה, הוא למד את המהריל לא על תשעה באב שחל בשבת, אלא ערב תשעה באב שחל בשבת. ערב תשעה באב שחל בשבת. אז אם אלה, זה לא מלמד אותנו כלום, על תשעה באב שחל בשבת. זה הכל דין ערב תשעה באב. וחלו בסימני תשובות מערין, ואם כן אין ראיה משם. ובכנסת הגדולה מתיר ללמוד בערב תשעה באב שחל בשבת, ואוסר בתשעה באב עצמו שחל בשבת. פורש, הנה. ולי נראה להחמיר בשניהם, אומר המגן אברהם לדינה. בשניהם מה הכוונה? לא מדין ערב תשעה באב, אלא מדין כל תשעה באב שחל בשבת. גם להחמיר ביום שבת לא ללמוד, וגם להחמיר ביום ראשון לא ללמוד. למה? והיה יכול ללמוד דברים המותרים בתשעה באב. וכן אשכחן במדרש וכולי. התז לאידך דיסה, התז שאומר ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב, בערב תשעה באב, ואני אומר בטח בתשעה באב שחל בשבת, הרבה יש להתמוע בזה, דים אין איסור באכילת בשר ויין, ועד רבה חוב עליו לאכול בשר בשביל כבוד שבת, כמו שכתב הטור סוף סימן תף קונדון ב', ולמה נחמיר עליו שלא ללמוד משום אבילות? התז פה יורד רגע לעניינים המעשיים בענייני אבילות. בשר ויין זו אבילות המיוחדת לדישה באב, שאין אותה דרך אגב באבילות חדשה, אלא רק באבילות ישנה, משום הקורבנות. אבל בשבעה יכול לאכול בשר. אין לו איסור. האיסור לאכול בשר ויין בתשעת הימים, בשבוע שחל בו, ביוד במנחם אב, מן הקורבנות. ואף על פי כן, בשבת שחל בתשעה באב, תגל בשר ויין. שאני מוכרח לומר, לא ניכנס כרגע עכשיו לסוגיה הלכתית הזאת, האם חייבים לעשות סעודת שבת בבשר? האם חייבים לשתות יין? אפשר מיץ ענבים? וזה לא דיני יין של קורבן. אז אומר התז, לא אוסרים אותו בבשר ויין מפני כבוד שבת, אז איך אתה אוסר אותו בלימוד תורה? שוב, אנחנו נכנסים פה לפרטים הדיניים בדיני אבלות, שבאמת התז נשאר בתימה. ואז הוא אומר, בפרט מי שיש לו שיעור שגגעים בכך בעת תאים, ותו תימא לידע קורין בתורה במנחה ושלו ותשע באה במיד איזה שייך ליום כמובן פרשת המשניות לקורבנות כיוון זה רגילים לא רם בכל יום. ולמה השתנה הפרקי אבות משניות לפרקים השייכים לתה שבת? ואם כן בלב כבוד שבת אבל למימר פרקי, ומצאתי כתוב בשם רשל שלמד אחר חצות בכל ערב תשע באב והתיר לאחרים ללמוד. והמנהג שלנו שכתב רמה על פי מנהגים צריך עיון, ונראה דה לומד בשבת אפילו אחר חצות לא יפסיד שכרו, כן נראה לעניות דעתי. אז אתה אז חולק על הרמ"א, חולק על הרמ"א, וראינו גם בגר"א שזה חומרה יתרה. אני רוצה לבוא ברשותכם הלאה. כן, אני לא מצליח כל כך להבין. ובשר זה לא דברים שבצינה? מה שאתה אומר, מה? אדם יכול לאכול לבד? שיפרדו, יכול כל אחד יאכול לבד? מה? אדם לבד שנמצא. אני לא חושב שזה הפרסיה. אני לא חושב שזה הגדרה של הפרסיה. גם לימוד תורה אני לא חושב שזה דבר שבצינה. דבר שבצינה זה תשמיש המיטה. המגן אברהם לא ישמע מצד הצינה. השוואה לא הייתה מצד הצינה, השוואה הייתה לרמה שיש דין תשעה באב בשבת, ולכן הוא עשר דברים שבצינה אסור ללמוד כל היום. הוא שווה השוואה דינית, לא השוואה הסברתית שזה בגלל שדברים שבצינה. הוא שאל לשיטת הרמה, בוא נראה את הרמה הזה. באמת נחלק המחבר והרמה, תראו רגע מקום מספר 11, אם חל תשעה באב בשבת מותר בכולן אפילו בתשמיש המיטה, זה המחבר. בואו ניקח רגע את המחבר לשיטתו במה שראינו. המחבר אמר שאין שבוע שחלו. מצד שני הוא כתב יש מי שאומר שיש שבוע שחלו. לכאורה, ברגע שמרן המחבר הביא יש מי שאומר ששבוע שחל בו, יוצא שלתשעה באב שחל בשבת יש לו מהות של תשעה באב, ולכן יש שבוע שחל בו. אלא אם כן אני אמציא המצאה ששבוע שחל בו זה משהו שהוא לא קשור דווקא למהות תשעה באב שחל באותו שבוע. אבל על פניו, ברגע שמרן מביא לנו יש מי שאומר, אז זה נקרא תשעה באב. יש מהות של תשעה באב בתשעה באב שנפל בשחל בשבת. התאריך מקבע בנו מהות של אבלות מסוימת, מהות של תשעה באב, נכון? לפי מרן בסתם שלו לכאורה אין מהות של תשעה באב, ולכן מה? אין שבוע שחל בו. בואו נלך לפי הדעה הזו, נסכם רגע את הדעה הזו שסתם המחבר כמותה, אין מהות של תשעה באב ולכן אין שבוע שחל בו. הכל מתחיל ביום ראשון. כל המהות של תשעה באב מתחיל ביוד באב בשנה הזו. זה מתאים מאוד שהכל מותר, גם תשמיש המיטה. והמחבר לא כתב שום דבר בהלכות תלמוד תורה בנושא הזה. אז המחבר לכאורה ודאי אמר לנו שהכל נעתק ליום ראשון. ככה לכאורה. מה שלא כל כך מסתדר במחבר בנקודה הזאת, זה יש מי שאומר שהמחבר מביא אותו. כן? אז גם אם לדינה הוא לא פסק כמה, הוא ברגע שהוא מביא דבר כזה, למה להכתיב, למה לעשות מחלוקת מכותבת, מה שנקרא בין שתי דעות במחבר? שתי דעות במחבר. מה המחבר ראה להביא את זה, את היש משומר שוב, במיוחד שזה לחומרה. אני אשאר בזה בסימן שאלה, אבל בינתיים המחבר אפשר להגיד בו, לולי היש משומר, קו אחד ברור. הרי מה? בואו נחבר את דברי הרי מה שלמדנו. לאור המגן אברהם. הרי מה שאוסר בדברים שבצינה בשבת, שחל תשעה באב, יש מהות של תשעה באב בדברים שבצינה. אומר המגן אברהם, לפי זה יש מהות של תשעה באב, תאסור עליו ללמוד כל היום. בגלל המהות של תשעה באב. נשארה לך מהות של תשעה באב, תאסור עליו ללמוד כל היום. כן? ולא רק אחרי חצות מדין ערב תשעה באב. שאתה אוסר עליו אחרי חצות, אתה אוסר עליו רק מדין ערב תשעה באב. יכול להיות שהתשעה באב כולו הפך להיות יום באב, אבל מדין ערב תשעה באב. אבל אם המגן אברהם רוצה ללמוד בשיטת הרמ"א שבאמת כל היום יהיה אסור בלימוד, משמע ממנו שמהות של תשעה באב נשאר, ואת זה הוא לוקח מהדברים שבצינה. את זה הוא לקח מהדברים שבצינה. ואידך גיסא, התז מטמיע מאוד, כן, מגן אברהם ותז, איך יכול להיות שאתה אוסר עליו ללמוד? כולל לימוד ערב תשעה באב. הוא מותר בבשר וים. יסודה שלישית כיסודת שלמה. איך אתה אוסר עליו את הדבר הזה? אומרת, התז פה מקשה קושייה, מעבר לחקירה הזאת, האם נשאר לנו מהות של תשעה באב ותשעה באב שחל בו שחל בשבת, מעבר לשאלה הזאת. כיוון שבאופן מעשי אוכלים כסודתו של שלמה בסודה שלישית, אז אפילו דיני ערב תשעה באב לא יכול להיות פה, ולכן הוא פוסק לדינה, לא יפסיד. הלאה. כן,
אם נגיד שזה דין של תשלומים, כלומר תשעה באב חל בשבת באמת, אז יכול להיות שגם יכול שגם המחבר סובר, אומר הכל אנחנו משלמים ביום ראשון, ולכן הכל מודע.
המחבר מגיע, המחבר, אתה אומר כך, אתה אומר גם אם נגיד שיש מהות של תשעה באב והכל זה דין תשלומים, הכל נדחה מדין תשלומים. למה? הרי לכאורה באמת בסברה של תשלומים, מה שאפשר לעשות אפשר לעשות. אני חוזר במיוחד, אני בא ואומר, כן, אתה אומר שבוע שחל בו זה לא דיני התענית אלא זה דיני האבלות של שבוע שחל בו, לעניין זה נשאר מהות של תשעה באב. אתה מסביר את היש מי שאומר, אבל לכל דיני התענית, התענית נדחתה. ולמה מותר ללמוד? כמה חבר אולי בכלל לא אסר ללמוד בערב תשעה באב רגיל. לכן אתה רוצה לומר שלמחבר אפשר לא להגיד שהכל מעותק, אלא נשאר מהות של תשעה באב, ודיני התענית נדחו, על כל המשתמע מהתענית. כן, בהחלט אפשר לקבל את זה. במיוחד אני בא ואומר שהוא כותב את היש משומר, וזה רמזתי לומר, הוא כותב את היש משומר. אז כל המחלוקת אם יש מי שאומר שבוע שחל בו, אני אגיד את זה עכשיו כך, האם שבוע שחל בו תענית או שבוע שחל בו תשעה באב? לפי הסתמה של השולחן ערוך זה שבוע שחל בו תענית, לפי היש מי שאומר זה שבוע שחל בו תשעה באב. ואז לא נצטרך להגיד שמחלוקת הרמ"א והמחבר המפורשת עניין דברים שבצינה, זו מחלוקת מפורשת. פה בסעיף י"ט, מחלוקת מפורשת זה מחלוקת בחקירה, כמו שהרבה רוצים לתלות את זה. אבל צריך להסביר למה זה כך. כן, באמת רציתי להגיע לזה. מקום מספר 12, אני קורא את הטור. המחלוקת הזו לגבי דברים שבצינה היא מחלוקת ראשונים מפורשת, ואני רוצה שנלמד את הנימוק שכתוב בטור בדברי הראשונים. אומר לנו הטור, ואם חל תשעה באב בשבת מותר בכולן בכל הלכות התענית, והרב רבי יצחק מבינה, כתב, אף על פי שאנו דוחין אותו עד למחר, אסור בתשמיש המיטה. מידי דאבי הקובר מתו ברגל, השוואה לקובר מתו ברגל, שנדחה האבלות עד אחר הרגל, אפילו אחרי דברים שבצינה נוהג, אך אינה משבת זו גבי תשעה באב, אבל כמו רגל, ואסור בתשמיש המיטה. מה כתוב פה? הרי אנחנו יודעים כולנו, רגל דוחה אבלות. מה הפשט? דוחה דיני אבלות. אבל ודאי שהאדם אבל בשבעה. ודאי הוא נמצא בשבעה, ולכן הוא אסור בתשמיש. וזה לכולם, דרך אגב. זה לא תלוי כל כך במחלוקת. ולכן עניות דעתי, זו באמת כמו שאתה אמרת, המחבר שדחה גם את הכל, כי הוא רצה לבוא ולומר, אין דיני אבלות של תשעה באב נוהגים בשבת. בסדר מה שהסברת עכשיו כרגע? אין בכלל דיני אבלות של תשעה באב. אבל אמרה מרוטנבורג, חלק עליו. וסוף דבריו, ומי הוא נכון להחמיר? אמרה מרוטנבורג, בדברי מורי, שאפילו הוא מקל ואני מחמיר, צריך ללמוד פה הרבה מאוד, היה לי לעשות כדבריו. בסדר? עוד פעם, אסור לקבל חומרה כנגד שהרב מתיר, כך כתוב פה מראה ברוטנבורג, קל וחול שכן כשהוא מחמיר ואני מקל. ואדוני אומר הטור, אבי הרוז זיכרונה לברכה כתב, ומי הוא לשון תוסף דגתני ומעלה על שולחנו ואינו מונע עצמו מכלום, משמע שאינו מונע עצמו משום דבר אפילו מדברים שבצינה, וכן עם הדבר, וכן כתב הרמב״ם, וזה פסק השולחן ערוך. עוד דין, וברות ומניקות מטענות בתשעה באב כדרך שמטענות ומשלימות ביום כיפור. זה הגדרה של העינוי, בסדר? זה הכוונה כדרך שמשלימות ביום כיפור. אבל בשלושה צמות אחרים פטורות מלהתענות, ואף על פי כן ראוי שלא תוכנה להתענק מאכל משתה, אלא כדי קיום אבלן. חיה כל 30 יום, וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריכין עומד, אלא מאכילין אותו מיד. קראנו זה כבר בטור, במקום חולי לא גזרו רבנן. ומי הוא נוהגין להתענות כל זמן של האמצע הגדול שהיה לחוס התקנה, והמקל לא הפסיד. אומר המשנה ברורה, כל זמן של האמצע הגדול ברימה, והוא הדין עם קצת חולה וחנל בסעיף קטן ת' ואפילו לאמרה צחני. ויין במגן אברהם שאפילו במקום שנוהגים להחמיר בתשעה באב שנדחה יש להקל שלא תתענה. זה פלא פלאות הדבר הזה. זה עכשיו מחזיר אותנו בכלל למשהו אחר. זה כתוב במשנה ברורה, נראה את זה אחר כך, שהמקור זה רבי עקיבא איגר ומגן אברהם שמביא פה. תשעה באב שנדחה ביום ראשון צמים, מעוברות ומניקות לא צריכות לצום. זה כתוב, זה כתוב פה במשנה ברורה בשם המגן אברהם, זה כתוב בביאור הלכה, זה כתוב בהגות רבי עקיבא איגר. ואני לא בטוח שבדור שלנו צריך להיות צדיק הרבה ולהגיד לנשים המעוברות ומניקות, תחמרנה על עצמכם, אם תרגישו לא טוב, אז לא בטוח. כבר כתב רב שלמה זלמן שהשתנו התוואים, ואנחנו בדור הרבה יותר מפונק מהדורות הקודמים, ולכן לא בטוח ש צריך אפילו להגיד את זה, למרות שניסחתי דבר הלכה, אז כתבתי שמעוברות ומניקות יש להן על מה לסמוך לא לצום השנה. כן? אבל אני לא בטוח שאפילו ככה, לכתוב את זה ככה צריך. יש לנו פה דברים מפורשים. אבל זה מעלה שאלה על כל הדיון. אם עיקר הצום הפך להיות יוד ואב, אז מה זה שונה? אם עכשיו מצאו בחקירה ששאלנו, אם עכשיו באו ואמרו, כיוון שרבי יוחנן היה אומר שהוא אם היה בזמן הצום היו קובע את זה ביוד, אז צום תשעה באב שחל בשבת, תשעה באב שחל בשבת, הצום נתחל ליוד, ומעיקר עניינו ביוד, כך קבעו מעיקר התקנה. אז מה עניין, למה יש הבדל במעברות ומניקות? מתשעה באב רגיל, תשעה באב שחל בשבת. זה אומר לך עכשיו להידך גיסה, שגם כאשר זה לא תשלומים, ודחו, בסדר? זה לא הפך להיות תשעה באב. זה להידך גיסה. לכן, מה החקירה? אם באמת החקירה היא כמו שציינתי, וכך כתוב, כך כתוב כמו שאמרת לכם במנחת חינוך, כן? שין א' כמדומני, כך בגריז בלכות תענית, כך מובא בציץ אליעזר, הרבה הרבה מאוד מביאים את החקירה הזאת, תולים אותה במחלוקת המחבר והרמ"א, לגבי דברים שבצינה. אני בא ואומר, המגן אברהם, שרצה לאסור עלינו ללמוד כל היום כדברי הרמ"א, אותו מגן אברהם מביא המשנה ברורה להלכה למעשה, מתיר במובהרות ומניקות בי' באב. לא משנה, לא משנה, הגות רבי עקיבא המשיך את זה באורות המניקות, אבל אני רוצה לבוא לומר, גם אם זה הולך על החיה זה משתנה מדין תשעה באב רגיל.
אולי יש הבדל בין דיני תענית לדיני אבלות, שמה שאנחנו מוכרים, כלומר יכול להיות שהתענית היא כן נדחית ליום ראשון, אבל האבלות כאילו כן נשאר, אבל תענית היא נדחית.
עד עכשיו רצינו לומר בחקירה אולי הפוך, האבלות נשארת במהות של תשעה באב בשבת, ולכן דברי תורה מסבכים ועשו. התענית נדחית לגמרי ליום ראשון. עכשיו אומר לך, גם התענית היא לא תענית רגילה כתשעה באב. יש פה משהו שלא בדיוק מובן. זה לתפוס את החבל בשתי הקצוות בחקירה. כנראה שאין חקירה כזו כל כך של שתי קצוות. שזה לא ככה שחור לבן בדבר הזה. צריך להבין את זה יותר לעומק. בואו נמשיך הלאה. כן? עוד הלכה שמשנה לכולה, תשעה באב שצמים ביום ראשון לתשעה באב שצמים בתשעה באב. עוד הלכה מפורשת בשולחן ערוך, מקום מספר 15, ברית מילה בתשעה באב רגיל, ברית מילה בצום תשעה באב ביוד. בסדר? אתם איתי? בעל ברית לובש בגדים אחרים, אך לא לבנים ממש. הגה ואבי הבן והמואל והסנדק כולם נקראים בעלי ברית, ומותרים בתשעה באב רגיל ללבוש בגדי שבת לאחר שגמרו הקינות, ובאין למול התינוק, אבל לא ילבשו לבנים. זה תשעה באב רגיל. עכשיו תראו פלא פלאות מה אנחנו פוסקים בתשעה באב שנדחה בשבת, שחל בשבת ונדחה. תשעה באב שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, בעל ברית מתפלל מנחה בעוד יום גדול ורוחץ ואינו משלים תעניתו לפי שיום פה שלו. אז מה כתוב פה? זה שולחן אורך מפורש. תשעה באב רגיל, היום טוב שלו של הברית, שזה נאמר על כל בעלי הברית דרך אגב, גם על המואל, גם על הסנדק, בסדר? וגם על אבי הבן, כולם בעלי ברית. תשעה באב רגיל, מה כתוב? יכול ללבוש בגדים שונים מבגדי האבל, בוא נגדיר את זה כך. אבל כולנו יודעים שאת הסעודה יעשו במוצאי עצמו. סעודה כזאת היא אפשר גם לשתות יין ולאכול בשר. במוצאי צום תשעה באב רגיל. תשעה באב שחל בשבת וצמים את צום תשעה באב ביוד, הוא לא צריך להשלים. אחרי מנחה עושים ברית, בעלי הברית סועדים. האם זה לא מראה מפורש? לא העתקנו ולא תשלומי. מה זה? מה ההלכה הזו מלמדת אותנו? אם זו העתקה ודאי קשה, נכון? אם זו העתקה ודאי קשה. אבל גם אם זה תשלומים, תשלומים לתענית, כמו מדיני התענית. אז למה זה מותר? האם דווקא זה לא מורה שבאמת תשעה באב, במהות של תשעה באב, זה נשאר תשעה באב. ואתה לא יכול להפוך את יוד באב לתשעה באב. זה לא יום תשעה באב, וזה יום טוב שלו. היום טוב שלו לא דוחה יום תשעה באב, אבל הוא דוחה את צום תשעה באב ביום יוד באב. זה מה שכתוב פה לכאורה. הוא דוחה את הצום, הוא לא דוחה את יום תשעה באב. היום טוב שלו. אז פה כתוב מפורש, שאני לא יודע כרגע אם זה תשלומים או לא, ודאי נשאר לנו יום תשעה באב בשבת. כי לא הפכנו, מנחתכנו רצה להגיד חידוש גדול, ממש גדול, רצה להגיד שמהפסוקים, הוא מבהיר יפה מאוד את הגמרא בראש שנה, הוא רצה להגיד שהפסוקים לא דיברו על יום, הם דיברו על חודש, נכון? צום הרביעי, צום החמישי, דיברו על חודש, ולכן חז"ל יכלו לקבוע כל יום בחודש הזה, בין אם הובקעה העיר בתת, בין אם הובקעה העיר בי"ז. זה מסתדר מאוד בגמרא, בדיון הזה. או ממילא אומר המתחת חינוך, שזה נופל בשבת, הם קבעו אותו בי"ז. וכל זה מדברי קבלה. כל זה מדברי קבלה. כי הדברי קבלה לא הזכירו לך יום, הם הזכירו לך חודש. חידוש עצום. זה נפלא, אבל זה חידוש עצום להגיד את זה. אבל אם זה באמת היה ככה, שבאמת ביוד הם קבעו את זה מעיקר כדברי קבלה, כי הקבלה הייתה לא חייבה יום אלא חייבה חודש, אז יש הבדל. ודאי שהשולחן ערוך לא פסק את זה. שולחן ערוך פוסק לדינה שבעלי ברית שונים דינם. אומר רבי קיבייגר הלכה למעשה, זה כתוב גם בבשוט, וזה כתוב פה גם בהגאות הרבי קיבייגר, והבירו הלכה מביא אותו לדינה, תקראו. ואינו משלים הבעל ברית, בסדר? ואינו משלים הבעל ברית, וכן בחולה קצת ומעוברת שיש מחוצת מותרים לאכול. זאת אומרת, מה רוצה לומר, מה זה הבחן הזה של הגאות רבי קיבייגר? דע לך, דיני התענית ביוד באב שונים מדיני תענית בתשעה באב. וכמו שבעלי ברית לא משלימים את הצום, ככה גם מעוברת, שיש לה מיחוש קצת, מיחוש קצת, גם מיחוש וגם קצת. איזו מעוברת אין לה מיחוש קצת, במיוחד בימינו, קשה מאוד להגיד את זה, רק אחת שלא ידע שמעוברת. זה פסק של רבי קיבייגר. אבל נעזוב כרגע את הפסק הלכה למעשה. המהות, אין דיני תענית של תשעה באב שנופל בשבת בי"ז באב דומים לדיני תענית בתשעה באב. זה המהות של רבי קיבייגר, זה מהות השולחן ערוך. זה הנקודה המרכזית. האם אנחנו יכולים להישאר בשולחן ערוך ולבנות הכל על המחלוקת בינו, בין המחבר לבין הרמ"א, בנקודה הזו של דברים שבצינה, ולהגיד עכשיו את המחלוקת בחקירה? אי אפשר להישאר בזה. אי אפשר להישאר בזה. כן. וזה מורנו ורבנו היה רגיל לומר ורגיל לומר עוד הרבה שנים בעזרת השם, שיש יפה ויש אמת. המגדל של חקירות הוא מגדל יפה, אבל שלהם הוא אמיתי. הכל בנוי לך בצורה נפלאה. ואז היה מוסיף ואומר, אנחנו אומרים קרוב ל-14 מילים אמת, יציב, נכון וקיים, עד שאנחנו מגיעים ליפה. קודם כל הדבר צריך להיות אמיתי ויציב ונכון וקיים, גם אם בנוסף על כל זה הוא יהיה יפה, פילי פלאות. אבל יש מה, עכשיו זה דברים עמוקים, ישנם משהו שמושך את עינינו להסביר את הדברים בחקירות. משיכת העין במובן היפה של הדבר. אבל צריך לבדוק בכל סוגיה אם זה באמת מסתדר. אם באמת זה מסתדר בנקודה הזאת. נראה לומר, וכמדומני פעם שמעתי את זה ממנו, אבל אני לא בטוח במה שאני אומר עכשיו, ממש לא, אני לא יכול לומר דברים בשמו. נדמה לומר שכמו שאמרתי בהתחלה, רצו מקבלים, רצו לא מקבלים, זה מדיני נדר. והמהות, בין אם נדר זה תוקף של קבלה שנתנו רשות, בין אם אין איזה תוקף של קבלה, לא משנה כרגע בהגדרה. ההגדרה היא רשות, ומה קיבל עם ישראל לעצמו, קבלה עצמית כזו, זה הגדר של נדר. ובאמת, שונה הנדר מתשעה באב רגיל, בהלכות תענית. נדבר עכשיו על הלכות תענית. שונה הנדר בהלכות תענית מתשעה באב רגיל, לתשעה באב שחל בשבת, והתענית חלה ביום י'. ואני מתחיל מהסוף עם בעלי ברית. אני מתחיל מהסוף מברוברת ומנקת. זה לא איזה יום אמיתי הוא יום צום תשעה באב. באמת הכל יורד לפרטים מה קיבלו בנדר. ולכן מתווכח התז עם המגן אברהם. אומר התז, נראה איך המגן אברהם גם סיכם את הדברים. אומר התז, אם הנדר לא קיבלו בתשעה באב שחל בשבת, אני אוסיף, אלה הדברים שבצינה, אבל לא קיבלו אכילת בשר, אז גם לימוד תורה שמשמח לא קיבלו. התז בא מהפרטים הללו. איך השתרש מנהג הנדר בעם ישראל בתשעה באב שחל בשבת, הן לעניין השבת, הן לעניין התענית ביום ראשון. בזה ההשוואה בין הפרטים, מה העיקרון שקיבלו בפרטים, בזה חלוקים המגן אברהם והתז, בזה חלוקים גם הרמ"א והמחבר. המחבר בא ואומר, לא קיבלו כלום מהתענית. לא קיבלו כלום מלכות תענית, מלכות תענית. לא קיבלו שום דבר. אבל אומר המחבר, אני אוסיף ואומר, גם לא קיבלו את התשעה באב ביום, את תענית תשעה באב ביום ראשון, כתענית שווה לתשעה באב. גם זה לא קיבלו. כי ודאי יש משהו במשמעות התאריך של היום. הרי מה? בא ואומר, גם בתאריך של היום קיבלו את הדברים שבצינה בהלכות תענית. בצד הלכות תענית. קיבלו את הדברים שבצינה. אומר המגן אברהם, היה צריך גם לקבל את הלימוד תורה, כי מצד ביטול תורה אתה יכול ללמוד דברים אחרים. אז יש סברה לקבל בנדר את הלכות, הייתי קורא לזה, באמת לא הלכות התענית, אלא הלכות האבלות. קיבלו את זה המגן אברהם, לכל היום. ערב תשעה באב זה בכלל עולם אחר לגמרי. ערב תשעה באב שבאמת, וזה הגרא, הגרא מתפלא מאוד. לולי החתם סופר באמת אין הבנה, אומר הגרא. אין שום, לא הלכות תענית, ולא הלכות אבלות ברמה של איסור לשמוח בערב תשעה באב. אז זה חומרה יתרה לקבל על עצמנו לא ללמוד בערב תשעה באב אחרי צהריים רגיל. רגיל. כן? כך אומר הגר"א. החתם סופר מסביר את המנהג שלו, שבאמת אתה צודק. אין שום נדר שקיבלנו לעצמנו על ערב תשעה באב. המנהגים המאוחרים יותר, שהם ודאי לא עיקרן בדברי קבלה, שכתב לנו הרמ"א, בוא נקרא לילד בשמו, מראש חודש, שכתב לנו הרמ"א מי"ז, הם ודאי לא שייכים לצום הרביעי וצום החמישי. ואותו דבר גם המושג שבוע שחל בו למחבר. שבוע שחל בו הוא לא מלכות התענית, ולא מלכות האבלות של תשעה באב. זה איזה מין הכנה שלנו במנהג יותר מאוחר. זה לא שייך דברי הקבלה לנו שדיברו על הצום, על ימי הצום, כן? זה שייך להכנה שלנו של הדבר? טוב, באמת בהכנה שלנו יש מי שאומר כך ויש סתם. זה בכלל לא שייך לא ללכות את האבלות ולא ללכות את התענית, זה באמת לא שייך לנדר. זה כבר שייך לעולם אחר לגמרי, ובמילה אפשר לומר בזה שתי דעות. זה לא קשור למהות בכלל של תשעה באב. טוב, שיהיה רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל.